טוב, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא מתחילים דין מגיס. זה השיעור הראשון שאני מעביר במסגרת הזאת אחרי פטירתו של מורנו הרב ליכטנשטיין, הרי ניק הפרת משכבו. קשה להעביר שיעורים כשגדול כזה מסתלק מהעולם, אבל מצד שני זאת הצוואה שלנו להמשיך ללמוד וללמוד בעוצמה וללמד. מקווה שתהיה לנו סייעתא דשמיא ושהדברים יהיו לעילוי נשמתו. הנושא שלנו, דין מגיס, הוא למעשה שאלה של ערבוב אוכל בשבת, של הוצאה בכף, להוציא יחד עם באמצעות כף דברים מהסיר. זאת השאלה שלנו, והשאלה הזאת יש לה המון השלכות מעשיות, גם לגבי ערבוב תבשיל שנמצא על האש, תודה, גם לגבי סיר שהורד מהאש, האם מותר לערבב, מה בדיוק אפשר לעשות כדי להוציא את התבשילים ממנו, האם מותר כשיש סיר על האש להוציא מרק, להוציא דברים אחרים. זאת שאלה מאוד מעשית בענייני שבת. הברייתא במסכת ביצה, למד א' עמוד א', המקור הראשון כאן, אומרת, תניא, אחד מביא את האור, ואחד מביא את העצים, ואחד שופט את הקדרה, ואחד מביא את המים, ואחד נותן בתוכו תבלין, ואחד מגיס, כולן חייבים. אז בברייתא מבואר שהגסה, אם אתה מערבב תבשיל, אתה עובר על איסור מדאורייתא. כלומר, הגסה זה מלאכה, זה חלק ממלאכת בישול שאתה מתחייב בה מדאורייתא. השאלה היא על מה בדיוק הברייתא מדברת. הברייתא כאן, האם היא מדברת דווקא על דבר לא מבושל או אפילו בדבר מבושל? האם גם בדבר מבושל יהיה איסור של מגיס? הברייתא כאן מדברת על סיר שנמצא על האש, נכון? אחד מביא את האור ואחד מביא את העצים וכו'. מה קורה אם הסיר לא נמצא על האש? הדברים האלה לא מבוארים בברייתא שהיא המקור לאיסור מגיס. יש לנו גמרא בשבת י"ח עמוד א' עמוד ב', יש משנה לפני זה שלא הבאתי כאן בדף י"ז עמוד ב', שהיא מדברת על סיר שבסיר הזה אתה מבשל צמר עם סממנים של צבע, אתה מבשל צמר עם צמחים כדי שהצמר הזה יהיה צבעוני. זה הנושא שעליו הגמרא כאן מדברת. היא מדברת, יש לך סיר, יש צמר בפנים ויש כל מיני זרעים כאלה שבבישול הם יהפכו את הצמר להיות צבוע. הגמרא שואלת, וניחוש שמה מגיס בה, כלומר אולי נחשוש שמה האדם יערבב את הצמר ואת הצבע בשבת בסיר הזה. אומרת הגמרא, בעקורה ותוחה. הגמרא עוד לפני זה הבינה שמדובר בסיר שלא נמצא על האש, על עקורה, ועכשיו הגמרא אומרת שאין גם חשש מזיק מגיס, כי הקדרה תוחה, כי הקדרה מכוסה בטית, וכיוון שהיא מכוסה בטית אדם לא יכול לפתוח את הסיר כדי להרבב. אם הוא יפתח הוא ישבור את הטית ואז תיכנס רוח. הוא לא רוצה לפתוח את הסיר כדי שהאטימה של הסיר תהיה טובה. זאת אומרת, יש מקום להעריך את זה יותר בגמרא, אבל אם ניקח פשטות הגמרא, מה שיוצא מהגמרא, שהסיר הזה עם הצבע, למרות שהוא לא על האש, יש בו חשש מגיס, והסיבה שאין בו חשש מגיס רק בגלל שהוא תוח בטית, רק בגלל שהוא מכוסה בטית אין חשש מגיס. אבל אילולי שזה היה מכוסה בטית, עצם העובדה שזה ירד מהאש לא פותר את בעיית מגיס. רש"י אומר, מקור ג', מגיס מהפך בה ובמבושל הבי בישול. אז רש"י מבין שיש כאן איסור בישול בהגסה הזאת. כלומר, אנחנו מדברים על סיר שירד מהאש, הוא לא על האש. אם אדם יערבב את הצמר שם או את הסיר, הוא יעבור על איסור מגיס, הוא יעבור על איסור בישול. לכן תחים אותו בטית כדי שלא יבוא בטעות להגיס. זה מה שיוצא מדברי רש"י. הרשב"א מדייק מדברי רש"י במקור ד', ומהדקה אמרינן ביורה הקורה בטוחה משהו, אפילו בהקורה איקה משום מגיס בכלי ראשון כבישול. אז הרמב"ן מדייק בגמרא למעשה, אבל גם כך יוצא בראש בדברי רש"י, שלפי רש"י, לפי פשטות הגמרא, אפשר ללמוד שיש איסור הגסה גם בסיר שירד מהאש. גם אחרי שהורדת מהאש עדיין יש איסור הגסה. הדבר הזה כנראה היה קשה לתוספות. תוספות במקור ד' אומרים דילמה מגיסבה והבי צובע. תוספות מבינים שהאיסור כאן הוא לא בישול, לא כמו רש"י, אלא איסור צובע. והמהרש"א מסביר בדיור מתחיל דילמה מגיסבה והבי צובע, עד כאן לשונו, רצונו לומר כיוון דמיירי בעקורה נראה דלא שייך בה משום מבשל אלא משום צובע. כלומר, כיוון שזה לא על האש אז לא יכול להיות איסור בישול. לכן התוספות שינו מדעת רש"י ולא כתבו שהאיסור הוא בישול אלא איסור צובע. ומהרש"ל כתב דגם כוונת רש"י שפירש מגיס מהפך מבשל גם כן כוונתו כך הוא, ואין יראה כאן מדברי הראש אלא משום מבשל כאמר לפי רש"י. אז המהרש"ל כותב שהתוספות הסבירו שזה איסור צובע ולא מגיס בגלל שזה לא על האש. כנראה צובע גם לא על האש, אז כל הזמן יש איזה שיפור בצביעה, בצבע, אז בזה ומשום צובע יש איסור גם כשזה לא על האש. אבל אם אתה לא מדבר על צובע, סיר בבית עכשיו הורדת מהאש, אומר המהרש"ל לפי תוספות אין בזה איסור של מגיס. איסור מגיס קיים רק על האש ולא כשהורדת מהאש, בניגוד לשיטת רש"י שאיסור מגיס יהיה קיים גם על האש. אנחנו מדברים שזה ירד מהאש, אם זה סגור בטית אתה לא תגיס כי זה סגור, זה לא בעיה. הגמרא אומרת שזה סגור גם אם הורדת אותו מהאש, אם זה לא סגור יש חשש שתגיס. אם זה סגור באמת אין בעיה שתגיס, לכן אם זה תוח בטית הגמרא העמידה שזה תוח בטית סגור אז אין בעיה שתגיס. הגמרא העמידה שזה מכוסה בטית ואז היא אומרת באמת אין חשש של הגסה. אבל יוצא מהגמרא שאם זה לא היה מכוסה בטית,
אבל למה היא גם העמידה שזה לא על
האש? העמדה לא על האש היא קשורה למשהו שעוד לפני זה הגמרא העמידה. לפני זה הגמרא העמידה שזה לא על האש ועכשיו אומרת זה עדיין לא עוזר, ואז היא אומרת זה גם. הרמב״ם, תסתכלו כאן במקור זין, הרמב״ם הלכות שבת פרק ג' הלכה י' א' אומר אסור להכניס מגרפה לקדרה בשבת והיא על האש להוציא מנה בשבת מפני שמגיס בה וזה מצורכי בישול ונמצא כי מבשל בשבת. פשטות הרמב״ם שגם הוא אוסר רק על האש, ואם זה לא על האש לא יהיה איסור, הוא חדת כהבנת המהרש"א ותוספות. אז יש לנו כאן מחלוקת האם איסור הגסה קיים רק על האש או קיים גם כשזה לא על האש. מה סברת המחלוקת? לכאורה ההבנה הפשוטה של הגסה, ההבנה הפשוטה של איסור הגסה, זה בכך שכאשר אתה מגיס אתה מזרז את הבישול. אתה מגיס, ועל ידי הגסה אתה גורם לזה להתבשל מהר יותר. ולפי זה יכול להיות שהגישה המקלה סבורה שכל איסור הגסה הוא רק על האש, כי איסור הגסה הוא שכאשר אתה מערבב, אתה מקרב את החלקים העליונים שאולי לא מבושלים אל האש. אתה מערבב, למעלה אולי יש חלק לא מבושל. כשאתה מערבב, אתה לוקח את החלק הלא מבושל ומקרב אותו אל האש. לכן אתה עובר על איסור מגיס. אבל אם זה ירד מהאש, אתה כבר לא מקרב את זה אש, כי גם כשאתה מערבב אין אש מתחת, ואולי במקרה כזה אין איסור של מגיס. וכנראה שאלה שאוסרים אומרים, נכון שאתה לא מקרב אל האש, אבל בכל אופן אתה מקרב חלקים קרים יותר לחלקים חמים יותר. כלומר, יש כאן כן דבר שמתבשל על ידי החלקים החמים, וגם כשזה ירד מהאש יהיה איסור הגסה. אני עוד ארחיב יותר את הסברה של הגסה בהמשך. אני אומר בינתיים כך נראית סברת המחלוקת בין המקלים, שמבינים שכל האיסור זה זירוז בישול, וכיוון שאין אש מתחת ממילא אין לנו כאן בעיה, כי אם אין אש אז אתה לא מזרז, לא מקרב שום דבר אל האש, לעומת השיטה השנייה שמחמירה ומבינה שגם אם זה לא על האש אתה מקרב חלקים קרים לחמים, גם בזה יש איסור של בישול.
ניתן
אולי
לחלק בזמן שבו
יותר
ירד מהאש? זאת אומרת, כשמכירים מדברים על זה שהאש ירד ממש הרגע
אם
יש,
ואז
תגיד
שהאש
עדיין יכול
לנצאת
בכמה
רגעים
הראשונים של
הסיר
ממש ממש
חם. ומסתבר שאם זה ירד מיד צולדת, בכל מקרה זה יהיה מותר. אם הסיר כבר לא חם, בכל מקרה, ואם הוא חם מעל יד צולדת, אז לא ברור שתהיה חלוקה בין 90 מעלות ל-80 מעלות. אפשר לחשוב על זה, אבל זה יותר מחודש. בואו נעבור להרבה. אנחנו דיברנו עד עכשיו אם זה על האש או לא על האש. אבל גם באופן פשוט, כשהסברנו, דיברנו על זה שהסיר, שהתבשיל לא מבושל כל צורכו. אולם הוא לא מבושל כל צורכו, ועכשיו אתה מערבב אותו, ואתה מקרב חלקים לא מבושלים אל האש, מקרב חלקים לא מבושלים אחד אל השני. האם קיים איסור הגסה כאשר התבשיל מבושל כל צורכו? יש לך בבית צ'ונט, מבושל כל צורכו, הכל מבושל. האם יש בעיה להוציא מהצ'ונט, לערבב, כשהוא על האש אני מדבר, הוא על הפלטה עכשיו, האם יש בעיה לערבב, הוא מבושל לגמרי, או צ'ונט או דבר אחר? הרשב"א מקור ח' אומר, וקשה לי, אם כן האילפס והגדרה שהעבירן מרותחין האח מוציאין מהן בחף והלא מגיס. כלומר, למעשה הרשב"א אומר, איך אפשר להוציא אוכל מהסיר בשבת? כשאתה מוציא אוכל מהסיר, אז גם כן יש כאן מעין הגסה. נדבר על זה, אולי זה ברמה נמוכה יותר, אבל אתה מוציא אוכל, אז גם חלקים מתערבבים. על ידי ההוצאה שלך מתפנה מקום, ועכשיו חלקים מתערבבים, יש כאן רמה מסוימת של ערבוב. שואל הרשב"א, איך אפשר להוציא אוכל בסיר בשבת? הרי אתה עובר על הגסה. עונה הרשב"א שתי תשובות. תשובה ראשונה, ויש לומר, דבהגסה ראשונה הוא דאיקה משום מבשל לגבי קדרה, מפני שמערב את הכל, ואיקה משום קירובי בישולה. אבל בשאר הגסות לא. דמראשונה ואילך ליקה בקדרה משום מבשל, וכן ראיתי לרמב"ן ז"ל שכתב דמסתבר דליקה משום מבשל מהגסה הראשונה ואילך. אומר הרשב"א, כל האיסור בהגסה זה בפעם הראשונה, אבל אחרי שעשית פעם אחת הגסה אין איסור הגסה, כמו שאין בישול אחר בישול אין הגסה אחר הגסה. וכיוון שמסתבר שלפני שבת אתה כבר ערבבת את התבשיל, ממילא לא יהיה איסור הגסה בפעם השנייה. כמו שאין בישול אחר בישול, כך אין הגסה אחר הגסה, ולכן מותר להוציא בשבת את התבשיל מהאש. כן. בואו ננסה עוד רגע לדבר קצת יותר. ועוד יש לי לומר, דקול דבשיל כמאכל בן דרוי, ליגה משום מגיס, דעה מגיס, משום מבשלו, דמחייה וחייבן שהגיע למאכל בן דרוסי, תוליגה משום מבשל. אז הוא אומר, תראות שני, כאשר מדובר על דבר מבושל, הוא מדבר מעל בן דרוסי, להלכה אנחנו בדרך כלל נוהגים לחשוש לשיטות הראשונים, שעד שזה לא מבושל לגמרי, עדיין יש איסור בישול. יש מחלוקת בין הראשונים, אדם לוקח סיר שהוא מבושל בין דרוסאי, בין דרוסאי זה שליש בישול או חצי בישול, והוא שם אותו על האש, האם הוא עובר על איסור בישול. יש כאלה שמכירים ויש כאלה שאוסרים, הרשב"א הוא מהמקלים, אבל לא משנה כל כך לענייננו. העיקרון הוא שהרשב"א אומר בסיר מבושל, לפי התירוץ השני, אין איסור מגיס. אז יש לנו כאן שני תירוצים למה מותר להוציא אוכל בשבת מהסיר, או בגלל שאין איסור הגסה אחר הגסה, וזה אפילו בדבר לא מבושל לפי השיטה הזאת, או בגלל שמדובר על דבר מבושל ואין איסור מגיס במבושל. הגסת על האש, כן, אבל לפני שבת כמובן. היה על האש, כן. ההגסה הראשונה מן הסתם הייתה על האש. אז הגסת פעם אחת, כבר נתת כנראה את האיכות הזאת, עכשיו פעם שנייה כבר אין איסור הגסה, בוודאי במבושל, אבל התירוץ הראשון עדיין לא כך מדבר על מבושל, למרות שאפשר להגיד שאולי הוא דיבר גם על מבושל, אבל בפשטות, לכאורה אין איסור הגסה אחר הגסה, זה תירוץ אחד, והתירוץ השני שאין איסור הגסה במבושל, אנחנו ננסה לדבר על זה בהמשך. בלי נדר. יש שיטה אחרת, מחמירה, שיטת הקולבו. הקולבו, אתם יודעים מי זה הקולבו? אז האמת שאנחנו לא יודעים מי זה הקולבו. זה לא ברור מי זה הקולבו, הספר נכתב בעילום שם, אבל כל מקום שאתם רואים קולבו זה על שמו. בארץ יש קולבו, כל מקומות. בקיצור, לא משנה, סתם כמובן. הקולבו אומר, מופיע בית יוסף, והקולבו כתוב, שיש להיזהר מלתת מים חמים ועוד הקדרה על האש, לפי שהן מערבות ומגיסות בקדרה כדי לערב יפה, וקיים עליהן ומגיס חייב משום מבשל אפילו בקדרה מבושלת כל זמן שהיא על האש. אומר הקולבו, יש איסור מגיס גם במבושל, בניגוד לדברי הרשב"א, תירוץ השני שאמר שאין איסור מגיס במבושל. הכל בו מבין שאפילו בדבר מבושל יש איסור מגיס. יש שיטה קיצונית עוד יותר. הכל בו מבין שיש איסור מגיס במבושל כשהסיר על האש, נכון? כך הוא כותב, אפילו בקדרה מבושלת כל זמן שהיא על האש. בואו נראה את המעריב וייל. אומר המעריב וייל, כשמסימין קדרה מן האש להוציא המאכל ממנה, אין להגיס בה בכף דאבי כמבשל, וכדי אמרינן בפרק כמה דשבת גבי יורה הקורה בטוחה דאסור להגיס בה, וכן ראיתי נוהגים בבית מהרי. כלומר, אפילו בקדרה מבושלת ואפילו אם היא לא על האש, יש איסור הגסה. הדבר הזה נראה מחודש מאוד. לפי זה, איך אתה בכלל יכול להוציא אוכל בשבת? הצ'ון מבושל כל צורכו, אז אנחנו אומרים לפי הכל בו, למרות שזה מבושל יש איסור בישול. אבל לפי הכל בו אתה יכול להוריד את הסיר מהאש ועכשיו להרבב או להוציא בכף. אבל לפי המערי וי יש איסור בישול גם במבושל וגם כשהורדת מהאש. אז עכשיו אתה תקוע, איך תאכל? הורדת מהאש, זה גם מבושל, אתה לא יכול להרבב, לא יכול להוציא בכף, מה אתה עושה? ההפתעה בדבר הזה, שהדבר הזה נפסק להלכה על ידי הרמה. תסתכלו במקור י' א', שולחן ערוך, שין י' ח', סעיף י' ח'. אומר השולחן ערוך, האילפס בהגדרה שהעבירן מרותחין מעל גבי האור, אם לא נתבשל כל צורכו, אין מוציאין בכף מהם, שנמצא מגיס ואיכה משום מבשל. ואם נתבשל כל צורכו מותר. אז השולחן ערוך אומר, אין איסור הגסה כאשר יתבשל כל צורכו. אנחנו נדון עוד בדיוק מה אומר השולחן ערוך, זה קצת יותר מורכב, אבל הרמ"א אומר, הגה, ולכתחילה, יש להיזהר אף בקדרה בכל עניין. הרמ"א אומר, לכתחילה, צריך להיזהר גם בקדרה, קדרה הכוונה גם בקדרה שהיא לא על האש, יש להיזהר בכל עניין. אומר המשנה הברורה שלפי השיטה הזאת, שיטת הרמ"א, איך תוציא את האוכל, תצטרך לשפוך אותו לכלי אחר, ואז בכלי שני תוכל להוציא את האוכל או לערבב אותו, אבל בכלי עצמו שהורדת מהאש לא תוכל אפילו לא לערבב או להוציא בכף את האוכל לפי שיטת הרמ"א. כן. שאלה טובה. אנחנו נדבר עוד בשיעור הבא על הוצאה בכף, ואז נראה שהוצאה בכף באמת קלה יותר מהגסה, אבל אנחנו נצטרך לבאר את הדברים ולבאר את המשמעות להלכה. בינתיים אני לא מתייחס לזה, כי אני מנסה לבאר את היסודות של מגיס. השיעור הבא יהיה השיעור הלכה למעשה וכל הדברים. אני רק אומר, כדי שלא נגרום לחומרות גדולות מדי במהלך השבוע, השבת הבאה, ש... המשנה הברורה כותב שאנחנו לא נוהגים כדברי הרמ"א בעניין הזה. לא נוהגים להחמיר אחרי שהורדנו מהאש, לא נוהגים להחמיר, בוודאי לא לגבי הוצאה בכף. אחרי שהורדנו מהאש, ודאי שמוציאים בכף מהתבשיל, לא צריך להערות לכלי אחר. אנחנו לא נוהגים כחומרה הזאת כשזה ירד מהאש. אם זה על האש הוא מחמיר, אבל אם זה ירד מהאש, אומר המשנה ברורה, אנחנו מחמירים. הרוצה להחמיר, יחמיר בהגסה ממש, אבל בהוצאה בכף אין להחמיר כלל. זו לשון המשנה הברורה, שנראה אותה בעזרת השם. אבל אני רוצה עכשיו לבאר את העיקרון. מה הרעיון שיש איסור הגסה גם בדבר מבושל? למה להגיד דבר כזה? אין כאן שום זירוז בישול, הדבר מבושל. בשער הציון, כותב, ולא ידעתם, המשנה הברורה, כן? דמה יעדיף ההגסה מבישול ממש? וכל הפוסקים מודים דמבשל כל צורכו, מבושל כל צורכו, אין בו משום בישול, וכן נידה בתוספתא בהדיא. ועל כל פנים, בדיעבד ודאי אין לאסור בזה, וכדעת שאר פוסקים. אז המשנה ברורה בשער הציון, נשאר בצריך עיון, מה הסברה, מה ההיגיון לאסור הגסה בתבשיל מבושל? הרי מותר אפילו לבשל אותו, ויכול לשים אותו לעוד שעה על האש. למה שיהיה אסור לערבב? למה שיהיה איסור הגסה ומבושל כל צורכו? שער הציון שואל ולא עונה. הרב פיינשטיין, שוד יגרות משה אור החיים, חלק ד', סימן ד', אומר, כשהקדרה קדרה כבדה וקשה להסירה מן האש, האם מותר להוציא בכף מבושל כל צורכו? תשובה, אם הקדרה כבדה, אם הוא על האש, שאיכה איסור מדרבנן, אפילו להוציא בכף, ומכל מקום, כשהוא על האש, ואיכה טעם לאסור, ואיכה גם דעת הכל בו, שהוא אסור מדאורייתא, אף שלא מובן הדבר. כלומר, מדובר על תבשיל מבושל, ומישהו שואל אותו, תשמע, זה כבד, אני רוצה להוציא בכף כשזה על האש. אז הרב פיינשטיין כאן חושש בדבר כשזה על האש. אנחנו עוד נראה שיטות מקלות גם, ונדון בזה להלכה, אבל הרב פיינשטיין חושש. ואז הוא אומר, אבל זה מוזר, לא מובן הדבר. ועיקר, איזה מבושל בעיה, למה שיהיה איסור מגיס? ואיכה קצת טעם לעניות דעתי, דאף שהקדרה הוא מבושל כל צורכו, סובר שירה הרבה פעמים, דאיכה קרטין שלא נתבשלו כל צורכן. יש איזה פירורים קטנים שאולי לא התבשלו כל צורכן. כלומר, הסברה של האוסרים בדבר מבושל היא, שגם אם זה מבושל, אולי בערבוב יהיה משהו קטן שיתבשל יותר, כי אולי משהו לא יתבשל עדיין. הסברה הזאת אפשר להבין אותה, אבל יש גם קושי, כי אם זה לא מבושל לגמרי, אז מה זה משנה? לשים על האש מותר לך, לערבב אסור. יכול להיות שיש כאן מחלוקת מהותית בסברה, מה העניין, מה הרעיון של איסור הגסה. אפשר להבין בשתי צורות איסור הגסה. הבנה אחת להבין שיש כאן קירוב בישול, הגסה מזרזת את הבישול. זאת ההבנה שהסברנו עד עכשיו. אבל אפשר להסביר בדרך אחרת. אפשר להסביר שהגסה נותנת איכות חדשה בבישול. פן חדש, משהו שהבישול לא נתן, ההגסה נותנת. לפי הסבר א', ברור שהגסה שייכת רק כל עוד לא יסתיים הבישול. ברגע שיסתיים הבישול, אין חשש של הגסה. אבל לפי הבנה ב', יש משהו בהגסה שאם תבשל גם שעתיים ולא תערבב, משהו יהיה חסר. אנשים הרי לא מערבבים סתם. הגסה, הערבוב נותן משהו. הוא נותן משהו, אם לא תערבב, משהו יהיה חסר. הערבוב הוא חלק מתהליך הבישול. יש בישול של לשים על האש, ויש ערבוב. זה נותן פן נוסף, זה נותן איכות נוספת, שגם בישול נוסף לא ייתן. לפי הדבר הזה, גם כשזה מבושל, יכול להיות שאתה חייב, בגלל שיש כאן עוד איכות נוספת לבישול שנוספה על ידי הערבוב הנוסף. לסיכום, ראינו שיש מחלוקת אחת, האם איסור הגסה שייך גם כשמורידים מהאש, כשראינו שפשטות רש"י לאסור, לעומת זאת פשטות התוספות והרמב״ם שאין איסור הגסה. ראינו מחלוקת שנייה, האם יש איסור מגיס במבושל, שהרשב"א לפי התירוץ השני סובר שאין איסור מגיס במבושל, ולעומת זאת הכל בו סבור שיש איסור מגיס במבושל. אחר כך דיברנו על ההצלבה של שני הדברים ביחד, מבושל וירד מהאש, שזה כמעט כולם מתירים, וראינו שיש שיטה אחת של מעריב ויל והרמה שאוסרים אפילו את הדבר הזה. וביאור הסברות, אם אני מבין שכל איסור הגסה שייך רק אם זה לא מבושל כל צורכו, נוח להבין הגסה כקירוב בישול. לעומת זאת, אם אני מבין שאיסור הגסה שייך גם אם זה מבושל כל צורכו, נוח יותר להבין איסור הגסה כאיזה איכות נוספת, כפן נוסף, ולכן יהיה חיוב גם אם זה מבושל כל צורכו. בעזרת השם, בשיעור הבא ננסה להגיע לפרטים, לראות פסיקת שולחן ערוך, רמה, משנה ברורה, הלכה למעשה, גם מה עושים שאסיר כבד, מה לעשות בבית, מה לעשות בצבא, מה עושים בעניין הזה, בשורה התחתונה, ננסה לעשות סדר בעניין הגסה והוצאה מהאש.